שלום, אנחנו כבר ממש נוסעים לחודש תמוז, לחודש שמסיים את השנה. במסכת קידושין יש עיסוק פה ושם בהתמודדות עם היצר הרע. ראינו כבר בפעם הקודמת סיפור אחד שעסק בהתמודדות של רב כהנא, אבל הגמרא בקידושין דף פי א' עולה ממנה שאף אחד לא חסין מהתמודדות עם היצר הרע, והגמרא מספרת על רבי עקיבא ועל רבי מאיר. רבי מאיר היה מתלוצץ בעוברי עבירה, הוא לא הבין מה הסיפור הגדול להתגבר על היצר הרע, והשטן רצה להראות לו שאין מה לצחוק, אז הוא התחפש לאישה שהייתה בצד השני של הנהר, לא היה גשר, ובכל זאת רבי מאיר איכשהו עם חבלים וכל מיני דברים התאמץ לעבור לצד השני. זאת אומרת שהיצר הרע הצליח לפתות אותו, ולא רק לפתות אותו, לגרום לו לעשות דברים שיוצאים מגדר הטבע. הוא כמעט הכשיל אותו בעבירה עד שיצא כל מן השמיים שמכריזים ברקיע שיזהרו ברבי מאיר ותורתו. רבי עקיבא סיפור דומה, גם הוא התלוצץ מעוברי עבירה, והיצר הרע השטן התחפש כאישה שנמצאת בראש דקל, ורבי עקיבא טיפס על הדקל, ורק באמצע הדקל עזב אותו היצר הרע בגלל תורתו. הרבה מפרשים עסקו בשאלה למה היצר הרע נטפל לרבי עקיבא ולרבי מאיר, גדולי התנאים. למה היצר הרע נטפל לרבי עקיבא ולרבי מאיר? וניסו להסביר גם למה דווקא דמויות האלו ולא דמויות אחרות. אבל אולי נעסוק לפני כן בשאלה יותר רחבה שיוצאת מהגמרא הזאת ומתפרסת על עוד מקורות. אנחנו רואים שיש התמודדות מיוחדת דווקא לצדיקים. כמו שהגמרא אומרת, מסכת סוכה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. והבאי עצמו מספר על עצמו שהוא לא היה מצליח לעמוד בהתמודדויות שאחרים מתמודדים. מה המשמעות הזאת של הגדול מחברו יצרו גדול ממנו? מה המשמעות שדווקא ככל שאדם יותר צדיק, אז כאילו היצר לא מרפא ממנו ומציב לו אתגרים חדשים, לא נורמליים, עד כדי כך שרבי עקיבא מוצא את עצמו מטפס על עץ, על דקל, ורבי מאיר מנסה לעבור בצורה לא קונבנציונלית נהר. ורב עמרם, כדי להגיע לאיזו אישה, לוקח סולם שעשרה אנשים לא מצליחים לסחוב אותו. כל זה בא לתאר איזה יצר מאוד גדול, מאוד אדיר. ננסה ללכת בעקבות זה בכמה הסברות של הרב בכתביו. הרב בכמה וכמה מקומות מסביר את בצדים שונים, בפנים שונות, את הנושא הזה. קודם כל, יש פה כמה שהם כבר צדיקים, אז שידעו מה קורה איתם. ומי שמתכנן להיות צדיק בעזרת השם, אז שידע, שלא יהיה מופתע, שידע לאיפה הולכים. אז זה חשוב שנדע את המפה של העולם, בין בטווח הקרוב, בין בטווח הקצר. וגם שנדע להסתכל על גדולי ישראל ולהבין קצת יותר מה עובר עליהם, מה הם מתמודדים. כשעברתי על כמה מקורות ברב, חשבתי אולי לחלק את כל המקורות לשלושה מערכות, שלוש מערכות של הסברה בנושא דווקא שצדיק יצר הרע אצלו מתגבר יותר. המערכה הראשונה, בעצם אפשר להגדיר אותה, לנסח אותה, מערכה שנובעת מאשמה או מטעויות או כאילו הבעיה של האדם. האדם מצידו, הצדיק מצידו, בעצם זה שהוא צדיק וצדיק גדול, הוא יוצר לעצמו בעיה מצידו, לא מצד הקדוש ברוך הוא ולא מצד העולם הרוחני, אלא האדם מצידו, בעצם זה מובנה באיזושהי צורה, מובנה יותר, מובנה פחות, שכשאדם הוא צדיק הוא יוצר לעצמו תקלות מסוימות. יש בזה כמה, בתוך זה, בתוך המערכה הזאת יש כמה גוונים. קצת ננסה לעשות סדר, אז בתוך המערכה הזאת יש כמה סוגים. הסוג הראשון מופיע בקובץ שלישי שמ"ב. יש פסקאות שמופיעות גם באורות הקודש, אבל עשית את הכל מהקבצים, זה יותר אחיד. בקובץ שלישי, סעיף שמ"ב, יש בעיה אחת של צדיקים. צדיק דווקא בגלל שהוא רחוק מהחטא, אז הוא לא מכיר אותו. זה כמו בחור תמים שמגיע לשכונת פשע. הוא לא מכיר. הוא גדל כל החיים במקום כזה, כולם שם אנשים טובים וכולם אנשים אמינים וכולם אנשים נחמדים וזה, והוא רגיל ככה. אז הוא טרף קל. למה הוא טרף קל? כי הוא לא מכיר. הוא לא מכיר את הערמומיות, הוא לא מכיר את הכפילות, הוא לא מכיר את עולם הפשע, הוא לא מכיר, הוא חושב כולם אנשים טובים, נחמדים, ככה הוא רגיל. הוא לא יודע להיזהר. אין לו אמצעי הגנה. יש צדיקים שהם לא יכולים לצייר את עומק הגנות של החטא. הם לא מבינים כמה החטא הוא מסובך, כמה הוא קרוב. הם לא מכירים את דרכיו. לכן הם צריכים שמירה. הם יותר צריכים שמירה. זאת אומרת, היצר הרע לא שהוא אצלם יותר גדול, אלא שהם הם, 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 הם טירונים, הם לא מכירים. אז הם צריכים יותר עזרה, הם יכולים יותר בקלות ליפול. כמובן שאותם צדיקים זה אנשים מאוד טובים. הם אנשים שלא חושדים. הם לא חושדים בעצמם, הם לא חושדים גם בזולת. ובאופן כללי הם לא חושדים ביצר יותר מדי. כי הם רחוקים, לא מעלים על הדעת שיכול להיות דבר כזה, לא נראה להם. אז מצד אחד הם בסכנה, מצד שני, החוסר חשדנות הזאת שנמצאת בנפש שלהם, היא נותנת לעולם איזה נופך מיוחד. נופך של אמון. נופך של עין טובה לסביבה, עין טובה על עצמם, עין טובה לאנשים, פחות חשדנות. ויש ברכה. יש ברכה שיוצאת לעולם מזה שיש אנשים שהם לא חושדים. אז אמנם הם קצת יותר עלולים לנפילה, אבל דווקא בהם יותר נראה יכולת להתייחס לאנשים חוטאים, והם לא מעלים בדעתם כמה הם חוטאים, באהבה, בחיבה, הם לא מעלים על דעתם כמה הם איזה נפילות, זה לא נראה להם, הם לא מאמינים שיש דבר כזה בכלל. יחסית, כיוון שכל כך זה רחוק מליבם, אז יחסית פשוט להם להביע אמון בבני אדם, בתכונותיהם הטובות. דווקא הם אנשי סליחה וחסד, אנשים שיותר מאמינים בכוחה של תשובה, בקלות לתקן, מה הבעיה? זה לא נראה להם מסובך. הסוג ראשון אם כן של התמודדויות של צדיקים, זה בגלל שהם כל כך לא מכירים את העולם של החטא, כל כך לא חושדים בחטא, אז הם טרף קל, אבל זאת ברכה לאנושות. זה ברכה לחברה שיש כאלה אנשים שהם לא חשדנים, שבגלל שהם לא מכירים את היצר אז הם לא חושדים, כי ביניהם כולם אומרים אמת, אף אחד בעצם לא מתאווה יותר מדי, לא מתגאה, ככה זה נראה להם, יש להם עין טובה על הבריות. הם, בעזרתם אפשר לרכוש אמון בעצמנו. יש עוד סוג של נפילות של צדיקים, שכאילו, שנובעת מצידם, מצד תכונותיהם של הצדיקים. בשני מקורות הרב מדבר על נטייה של צדיקים לטפס מעלה מעלה. צדיקים הם מאוד עם נטייה רוחנית מאוד חזקה, והם כל הזמן רוצים לטפס. בגלל שהם כל כך רוצים לטפס, יש משהו מובנה. בקובץ שלישי, סעיף ריש למד, ריש למד, הוא מתאר חשק לאחוז בדרגה מאוד אידיאלית. ודווקא בגלל שאדם רוצה להיות מאוד אידיאליסט, הדברים הנורמליים של החיים, ההרגלים הרגילים של החיים, המדרגות הרגילות של החיים, הוא כבר לא מכיר אותם. וכיוון שהוא לא מכיר אותם, אז יש דברים שהוא לא נשמר, כבר אין לו שמירה מהם. כלומר, כשאדם הוא מתנהג לפי דרכים רגילות של העולם, אז למשל, למה הוא לא עושה לאנשים דברים רעים? כי הוא אומר, אני אעשה למישהו רע, הוא יעשה לי רע בחזרה, אני אדבר אליו לא יפה, אני אדבר אליו, זה לא, לא כדאי, לא, לא, לא משתלם. למה אני לא אגנוב? יגנבו לי. למה אני לא אזיק? יזיקו לי. וכן הלאה, כל מיני חשבונות. למה אני לא אתאווה? לא כדאי להתאווה, אתה תתאווה, בסוף תסתבך, לא. שיקולים ארציים. והשיקולים הארציים האלו, השיקולים הנמוכים, הם מגינים עלינו. יש המון דברים שאנחנו פותרים התמודדויות יצריות על ידי תשובות מאוד פרגמטיות. אדם אומר, את זה אני לא אעשה, למה זה יסבך אותי? את זה אני לא אעשה, זה יסבך אותי. יש כל מיני הסתבכויות, עזוב, יסתבך עם המשטרה, יסתבך עם המשפחה, יסתבך עם השכנים, יסתבך עם כל שיקולים כאלו. יש אדם שהוא יתרגל כל דבר רק בגלל אידיאלים, רק בגלל אידיאלים לעשות, רק בגלל דברים תיאוריים. שיקולים פרגמטיים כבר נשכחו ממנו. שיקולי רווח, הפסד, מעשיים, הוא כבר זרים לו לגמרי. הוא שכח אותם. נשכחו מליבו ומנפשו וממוחו. אצלו רק אידיאלים. הבעיה שלא תמיד האידיאלים מצליחים לחסות את כל המצבים. ויכול להיות שיהיה איזה מקרה שהאידיאליסטיות לא תצליח לחסות והיצר יתגבר, אבל מענה פשוט, מעשי, שיש לאדם נורמלי, אין לו. אז פתאום היצר הרע מצא אצלו פרצה של פן אדם אחר הוא לא ימצא. כי אדם נורמלי לא יתפס על עץ כמו רבי עקיבא, סתם כי מה, אנשים מסתכלים עליי, מה, אני משוגע מתפס על עצים, זה לא נורמלי, אני יכול ליפול, אני זה מטורף, מה אני אסתכן? כל מיני שיקולים מעשיים. אבל כשאדם הוא מאוד מאוד אידיאליסט, כבר השיקולים האלה לא רלוונטיים, הוא מזמן לא פועל לפי מה שמקובל בחברה, לא אכפת לו מה מסתכלים עליו, לא, הוא לא מפחד להסתכן, זה לא נושא אצלו בחיים, הכל אידיאלי. ואם האידיאלים לא הצליחו לחסות איזה יצר, איזה ניסיון קטן, לא משנה באיזה תחום, אז הוא נשאר ללא מענה. אז לכן צדיק לפעמים דווקא בגלל אידיאליסטיות שלו אין לו את אותם פתרונות פרקטיים, אותם תשובות מעשיות שמשתקות המון יצרים, המון התמודדויות. צריך, אומר הרב, צדיק הזה צריך הרבה תפילה. כשאדם רוצה להיות אידיאליסט, באמת, הוא צריך הרבה להתפלל. כי הוא צריך סייעתא דשמיא. הוא צריך שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. כי בכל יום היצר רע מתגבר, ולאט לאט אין לו מענה לכל מיני נושאים, כי הוא איבד את המענים שהיו פעם לבן אדם נורמליים, הוא כבר אין לו אותם. שכח אותם, הם כבר לא מסתובבים לו בראש, והעולם האידיאליסטי לא תמיד מכסה את הכל, הוא צריך תפילה. יש עוד סוג של התמודדויות יצריות של צדיקים שבגללם, שהם בעצם גורמים לזה. הצדיק גורם, כמו שראינו הסבר ראשון, הצדיק גורם התמימות שלו, אז הוא לא שמים לב אליו. צדיק גורם, כי הוא כל כך אידיאליסט, אז הוא איבד את השיקולים הנורמליים. כאילו הוא גרם לעצמו כביכול את זה. או שהוא רשע, אבל זה תוצאה של הצדקות שלו. מקור נוסף, בקובץ שישי, סעיף סמכי, על ידי מה שחפצים במידות חסידות גדולות מתגבר היצר הרע, והאדם מוציא כוח רב על מלחמת היצר הרע. אדם יוצר, מציב לעצמו אתגר מאוד מאוד גבוה, הרבה מעל הממוצע. כיוון שקפצת לאתגר מאוד גבוה, הרבה מעל הממוצע, יש בתוך האדם כוח התנגדות מאוד גדול. אתה רוצה דברים כל כך גדולים, אז ההתנגדות מאוד גדולה גם. כשאדם אומר, אני אתן צדקה, אני יודע, כל פעם בחודש 10 שקל, בסדר, הצרה, לא כל כך, לא קשה לו לריב עם זה. אדם אומר, תשמע, אני עכשיו עושה צדקות מיוחדת, אני לא מעשר כספים נותן, 20% מהכסף אני נותן לצדקה. לא 10%, 20%. עד 20% מותר לפי ההלכה. 20%, אז יוצא מהרגיל, מידת חסידות מאוד מאוד גדולה, הוא נותן 20%. אז בגלל שהוא מציב לעצמו רף מאוד גבוה, אז הוא פתאום מוצא יצר הרע, זאת אומרת יצר שמתקומם, יצר של דאגה, רגע, ומה הייתי, מה עם הדאגה לעצמך, ומה אתה פרייר, ומה אתה זה, ופתאום יש המון המון התמודדויות, כי אתה דורש דרישה מאוד גבוהה. אדם מציב לעצמו רף, אני ישן שעתיים ביממה, אני רוצה, אז התמודדויות שלו מאוד קשות, כי הוא עייף וכי זה, ופתאום יש לו התמודדות חדשות. מה קורה? הוא מתיש את האנרגיות שלו, את כל המאבקים, את כל הכוח הרוחני שלו, הוא מתיש על התמודדות מאוד מאוד גבוהה. בא בשעה שזה סוחט לו את כל הכוח, את כל המאבק, במקום שאת הדברים היותר בסיסיים שם הוא יאבק. ומרוב התמודדויות על דברים גבוהים הוא מאבד את הכוח להילחם על הדברים דווקא הפשוטים. הוא משתגע על איזה עניין, על ה-20% האלו, על השעתיים, על זה הוא נלחם, ועל זה הוא מתיש את כוחותיו, את כל המאבקים שלו, ולפעמים לדברים יותר פשוטים, של מצוות פשוטות, של אדם לחברו, של כל מיני דברים, שם פתאום כבר אין לו כוח להילחם. לכן, זה צריך הרבה יותר להיזהר בהדרגה, כי ההתגברות לעלות בהדרגה למדרגה גדולה, יותר מדי, מעוררת מדנים, אתה מעורר מריבה, בשביל מה? למה אתה מציב רף גבוה? עוררת את היצר הרע מתרדמתו. הוא מתקומם עליך, למה אתה צריך את ההתקוממות הזאת? אז זה מכניס אותך לקרב שהוא מבלבל אותך, מסיח דעתך מדברים אחרים. שלושה לקחים, אם כן, שצדיק צריך לשים לב לעצמו, או שלושה נקודות שאדם צריך לשים לב לעצמו בהתמודדויות שלו. אחד, זה יפה להיות תמים, אבל צריך לדעת שאדם תמים גם יכול ליפול, בגלל שהוא תמים. זה יפה להיות איש בעל עין טובה, זה יש בזה ברכה לעולם, וצריך לדעת שזה יכול גם לגרום נפילות, כי אתה לא מכיר. אתה לא מכיר את דרכי היצר, את העורמה שלו, את העולם, אתה לא מכיר את המציאות, את התחבולות שלו, אתה לא יודע. הוא מתחפש לך בכל מיני תחפושות ואתה לא מכיר אותה. תחפושות חברתיות, תחפושות של כל מיני מילים יפות, פתיחות וזה, ואתה לא יודע. אתה לא מכיר את דרכיו מרוב תום. דבר שני, נקודה שנייה, כן, הרצון לעלות רק לאידיאליסטיות, מאבד סברות פרקטיות מעשיות נמוכות שעוזרות מאוד במלחמת החיים הפשוטה. צריך לשים לב, להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעזור. אדם שרוצה להיות מאוד אידיאליסט צריך להתפלל הרבה, או להצליח איכשהו לשלב. הדבר השלישי, לא ליצור מערכה על משהו מאוד 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 עליון, איזו דרישה מאוד גבוהה מעצמך, ועליה להסתער ולעשות, לעורר מלחמה אדירה עם עצמך ועם הכוחות שלך, על דבר מאוד גבוה, שבעצם יגרום לך להתשת כוחות, לבזבוז אנרגיות, שלא יישארו למקומות שהם הרבה יותר נצרכים. כן. אני חושב שזה קצת שונה. כי הדבר השני זה שאדם איבד את הפרקטיקה של החיים, את השיקולים הפרקטיים. הדבר השלישי זה לא שהוא איבד את השיקולים הפרקטיים, שנותנים מענה פשוט ליצר הרע, אלא שהוא מבזבז אנרגיות במקום הלא נכון. ואנחנו רואים תופעה כזאת שאנשים, זה קורה, אנשים עם רצונות טובים, מגמות טובות, מבזבזים את האנרגיות במקום הלא נכון. זה שואב אנרגיה, כמו שיש לפעמים מכונית או מערכת חשמלית, שיש איזה מקום אחד ששואב את כל החשמל לשם, ולא ברור לה, וכל המערכת משותקת בגלל זה. אז אתה מציב לעצמך איזה נושא שעליו אתה נלחץ ומסתער וזה וזה, וחשוב לך נאבק על זה, ובסוף דברים פשוטים אתה לא שם לב אליהם, או שאין לך כוח להיות ערני אליהם ולהתמודד איתם. זה דורש תשומת לב. דווקא אדם שהוא צדיק, יש לו פתאום יכולות להיות לו התמודדויות שלאחר אין. בגלל שהוא מציב לעצמו אתגרים מאוד מאוד גבוהים. עד כאן מערכה ראשונה, מערכת ההתמודדויות שאפשר לקרוא לזה באות מהצדיק, מהאדם. כן, האדם מצידו בעצם גורם או יוצר. אבל יש מערכה אחרת מצד הקדוש ברוך הוא, לא מצד האדם אלא מצידו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בכוונה מפריע לצדיקים. גם אם הצדיק לא נופל בשום טעות, או לכל זה במקביל קורה, אני לא יודע, אבל הקדוש ברוך הוא מצידו מעורר יצרים רעים, מעורר התמודדויות קשות לצדיקים. למה הוא עושה את זה? שתי סיבות מצאתי בכתבי הרב. סיבה ראשונה, בקובץ שמיני, סעיף קומף סמך זי. אדם נהיה כל כך טוב, כל כך תיהר את האישיות שלו. יכול להיות שהוא אפילו מלידה כזה. יש אדם שהוא מה זה טוב מלידה, הוא אדם ישר מלידה, ובעל מידות טובות, ותמיד הוא כזה, או שהוא עבד על עצמו, ונהיה אדם ממש טוב, טוב, ואוהב בריאות. אדם ערכי. והוא כל הזמן שקוע בטוב. באיזשהו מקום, לאט לאט, מרחב הבחירה של האדם הזה הלך וקטן. יש יותר ויותר נושאים שבהם אין לו דילמה. כל כך בתוך הטוב, כל כך בתוך המעשים הטובים, שכבר אין לו ניסיונות, אין לו בחירה. ברור לו, אין לו שאלה בכלל. זה לא שהוא בוחר, הוא כבר לא בוחר. כמו שדוד אומר, רגליו מוליכות אותו לבית המדרש. זה זורם אצלו. זה כבר זורם. הוא זורם לטוב. הקדוש ברוך הוא רוצה עדיין להניג את העולם על פי מידת הבחירה. כי כך בניין העולם ויסודו. הקדוש ברוך הוא רוצה שעדיין בעולם תתגלה הבחירה החופשית. ולכן הקדוש ברוך הוא לא מרפה מאותו צדיק. ושולח כל הזמן לצדיק הזה דברים שיתרידו אותו ממנוחתו. כל הזמן, בלי הפסקה, יוצר להם מלחמה תדירית. דווקא בצדיקים גמורים יותר מבינונים. כבינוני אתה לא צריך כל הזמן ליצור לו מלחמה, כי זה קורה לבד כבר. אז זה קורה פעם ב, יש לו פעם ב התמודדויות, יופי. אבל הצדיק כל הזמן צריך לגרום לו יצר רע, כדי שכל יום הוא יבחר. צריך כל יום קצת בחירה, כי זה אחרת יהיה נגד בניין העולם. תלמידי חכמים אין להם מנוחה. ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. הקדוש ברוך הוא לא מעוניין שהצדיק יהיה אצלו הכל במנוחה ושלווה. למה? כי העולם עדיין צריך שיונג בבחירה. יש עדיין תפקיד לבחירה במציאות. כן, אבל הוא כל כך צדיק שהוא כבר לאט לאט כמעט אין לו בחירות בחיים. הוא כמעט לא, אין לו שום, אין לו כמעט אין לו התאבדויות, הכל ברור לו.
אז הוא ישפט על הדקויות.
אבל הבעיה לא המשפט שלו, הבעיה היא שזה לא טוב לעולם. לעולם זה לא טוב, כי העולם צריך שיתגלה בו מימד הבחירה. הקדוש ברוך הוא רוצה שהצדיק הזה יוציא לפועל את מימד הבחירה, את מימד ההתגברות. זה כמו אדם שהוא מגלה רק את מידת החסד, הוא כותב, ולא מגלה את מידת הגבורה. אז הוא מגלה כל הזמן מידת החסד, זה לא שלם. אני רוצה הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יוציא לפועל גם את מידת הגבורה. ואז יש פה צדיק שהוא לא תורם מספיק לעולם, צריך לתרום גם גבורה לעולם, לא רק חסד. אז בכוונה הקדוש ברוך הוא יוצר לו התמודדויות כדי שיוציא לפועל את מידת הגבורה. סוג אחר של התערבות אלוקית, שהקדוש ברוך הוא מתערב בצדיקים ומגביר אצלהם יצר הרע, מופיע בקובץ שלישי רש למד א'. יש אנשים שהם בונים את עבודת השם שלהם על פי המוסר הרגיל, מתוך לימוד תורה, מתוך לימוד אמונה ומוסר, בונים את עבודת השם. אבל יש צדיקים שהקדוש ברוך הוא מזהה שהם יש להם פוטנציאל גבוה מאוד לבנות את כל עבודת השם שלהם על פי דרכי הסוד, על פי דרכים מאוד גבוהות, מאוד עליונות. מרי דרזי, אנשים שהפוטנציאל האישיותי שלהם הוא כזה שהם יכולים להגיע למצב של עבודת השם ומצוות ועבודת מידות מתוך התבוננות מאוד עמוקה, מאוד רוחנית. אנשים שמוסר רגיל לא ישפיע עליהם. לא שהוא לא ישפיע עליהם, אלא שחבל שהוא ישפיע עליהם. כי הם מסוגלים לבנות את החיים לפי מוסר הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עליון, עם סברות הרבה יותר גבוהות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? רואה שהם לא ממשים את הפוטנציאל שלהם. הם צדיקים, אבל הם צדיקים כמו כולם. מה מניע אותם? עבודת השם הרגילה של כל האנשים, המוסר הרגיל, הלימוד, הדקדוק ומצוות הרגיל, זה מה שמניע אותם בחיים. הקדוש ברוך הוא אומר, רגע רגע, אבל יש להם פוטנציאל הרבה יותר גבוה. הם למשל יכולים להיות ענבים, לא בגלל ההסברות שמופיעות בספר מסילת ישרים, הם יכולים לבנות ענבה מתוך עיון מעמיק מאוד בזוהר הקדוש, או מתוך התבוננות שם פנימית מאוד, הם יכולים לבנות מידת הענבה שלהם. אבל הם לא הולכים לשם, למה? כי לא חסם, הם ענבים, מה אתה רוצה? מה הקדוש ברוך הוא עושה? מביא להם התמודדויות קשות מאוד, יותר מלאחרים, שמכריחות אותם לטפס לעומקים יותר גדולים של אמונה ומוסר, ורק אז הם ימצאו את עבודת השם שלהם מתוקנת. הקדוש ברוך הוא נותן להם כוח גדול, בהמי, יוצר להם בהמיות, ולא מבינים איפה הבהמיות הזאת נוחתת עליהם, כדי שהם יצטרכו דווקא את האש העליונה של רזי התורה לזכך אותם. הם לא יכולים להסתפק בעבודת השם הפשוטה של התורה. אצלהם זו סכנה נפשית. אדם אחר, אתה רואה שהוא מגיע להישגים מצוינים, בהתמודדות עם תאוות, עם מידות רעות, הוא לומד מוסר, לומד הלכה, וזה עובד יפה. יש אדם, הוא רואה, אין, זה לא עובד עליו. רק שהוא קורא איזו הסברה מאוד עליונה בספר אמונה, משהו מאוד מאוד רוחני, וזה, אז זה עובד עליו. אז הוא מצליח לרומם את האישיות שלו. סימן שיש לו פוטנציאל רוחני גבוה, והקדוש ברוך הוא בכוונה מקשה עליו את החיים כדי להוציא את הפוטנציאל הטמון בו. זאת אומרת, יש לנו שני מקורות על כך שהקדוש ברוך הוא מזהה פוטנציאל לא ממומש אצל צדיק, ובגלל זה הוא מציב לו ניסיונות לא נורמליים. או פוטנציאל לא ממומש של בחירה, של גבורה. אדם הוא מאוד טוב, אבל איפה ההתגברות, איפה הבחירה? אז הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא לפועל גם את הבחינה הזאת שבאדם, בחינת ההתגברות וההתמודדות, או שהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא לפועל את מדרגת העבודה הרוחנית, על פי רעיונות יותר עמוקים, על פי סתרי תורה, או על פי דברים גבוהים יותר. אז יש אדם שהוא קורא, צריך לדקדק במצווה מסוימת, קורא על זה כמה פסקאות פשוטות של מוסר דבר חזל, זהו, דקדק. זה לא עובד עליו. רק כשהוא לומד איזו הסברה רוחנית מאוד עמוקה, מאוד פנימית, אז זה משכנע את האישיות שלו. אז הוא מצליח להשתלט על עצמו. כנראה שזה הפוטנציאל של האישיות שלו. נראה לי כבר הערכתי יותר מדי, נכון? אני אעצור בזמן. לא? יש עוד מערכה, ואני רואה את הזה חם ו... לא? לא רוצה להפריע לך אנשים בחיים. מה? כבר זהו, תבין, כאילו, כאשר עבדנו, עבדנו. אחרי זה קובי מתלונן שמקליטים את זה בזה וכל בסרטים של כל המחשבים, כל הדברים שאני אומר פה. טוב. מה? לא נורא. מערכה שלישית שמופיעה בעוד מקורות, לא ברב, גם במקורות נוספים, ונביא אותה מכתבי הרב. לא מצד פוטנציאל שצריך לממש אותו, שהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את הפוטנציאל של הצדיק מצידו, לא מצד, נקרא לזה, טעויות או בורים שהצדיק גורם לעצמו, אלא אם נדבר טיפה כאילו בסגנון מהרלי, אז לא מצד האדם ולא מצד הקדוש ברוך הוא, אלא מצד התוכן הרוחני עצמו, האמצע, התוכן. כן, האדם, יש האדם מצד עצמו, מצד האדם יש מצד הקדוש ברוך הוא, ויש מצד התוכן. בכמה מקורות אנחנו רואים שהעולם הרוחני יש בו עוצמות. בעולם הרוחני יש אנרגיות אדירות. בתוך התורה, בתוך הקדושה, יש אנרגיות, יש עוצמות, זה עוצמות רוחניות. ועוצמות רוחניות, יש להם המון חיוב, אבל צריך לדעת כשהעוצמה הרוחנית מאוד מתגברת באישיות, אז לפעמים יחד איתה מתגברים גם דברים נוספים. כי יש פה העצמה אישיותית כוללת, אז אמנם המטרה הראשית של העצמה והעיקר זה, זה הנושא הרוחני, אבל כיוון שיש פה העצמה, אז לפעמים העצמה הזאת זולגת גם למקומות שבהם לא היינו רוצים העצמה. משל, אומר הגר"א, לשדה שהשקעת אותה בהמון מים, כי זרעת שם חיטה ואתה רוצה שיהיה חיטה מדושנת, מעולה. אבל בשוליים של השדה יש כמה קוצים קטנים, שאומנם הם קוצים קטנים, אבל הם עדיין נמצאים שם בשדה. וכיוון שהשקעת הרבה מים בשדה, אז גם הקוצים האלה יותר גדולים מאשר החברים שלהם במקום אחר. הקוצים שבשדה מושקעת הם יותר גדולים מקוצים בסתם שטח בר, כי הם קיבלו יותר מים. העצמה האישיותית הרוחנית גורמת לעצמת אישיות בכלל, לעוצמות, לגודל, לכוחות, ואז גם בדברים הלא מחויבים כל כך, גם שם פתאום יש כוחות. למשל, בקובץ שלישי, קוף צדיק זין, אצל גדולי עולם המידות גדולות מאוד, חזקות, והן עלולות לראות פראיות. הגודל הרוחני יוצר איזושהי משהו, איזה עוצמות באישיות, אז יש משהו קצת עלול להיות פראי גם. גדל פרא. או בקובץ ראשון, ריש נון חטא, כשאדם יש לו דבקות אלוקית חזקה בנפש, אבל עדיין יש קצת מידות רעות, אותן מידות רעות שעדיין נמצאות אצל האדם הזה פועלות לרעה יותר מאצל רוב בני האדם. זאת אומרת, אדם שהוא בעל דבקות אלוקית גדולה ויש לו עדיין שאריות, הוא לא מתוקן לגמרי, אז הכל אצלו מועצם, אז גם המידות הרעות אצלו יהיו בעוצמות יותר גדולות מאשר אצל אדם רגיל. כי הפעולה הכי אמיצה במעמקי הנפש, הדבר שיוצר הכי הרבה כוחות לאישיות, זה הדבקות האלוקית. וכיוון שכוח החיים הכללי הוא גדול ואמיץ, אז גם החלק הרע הוא גדול ואמיץ. זה הכוונה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. לכן הצדיקים נמצאים במלחמות יותר גדולות עם היצר שלהם מאשר בינוניים. והשם לא יעזוב אותם, השם יעזור להם להתמודד ולהיאבק עוד ועוד. אז דווקא בגלל העצמת האישיות שיש בתוכן הרוחני, צריך עוד יותר זיכוך מידות ועוד יותר זיכוך יצרים. אומר הגאון מווילנה, תדע לך, כך הוא אומר, שאם אתה עמל בתורה ושקט בתורה ומתמלא באש של תורה, כך הוא כותב, כשאתה תצא לשוק התאווה אצלך תהיה יותר גדולה מאשר האדם הפשוט בשוק. כך אומר גם. יהיה לך תאוות יצרים יותר גדולה מאשר הצד האדם רגיל. אתה מבין למה? אני לומד כל היום תורה והוא לא לומד, היה צריך להיות ההפך, שהוא יהיה עם יצריות גדולה ואני לא. הוא אומר, כן, אתה עצמת את האישיות שלך, אתה הגדלת את הנפש שלך, הנפש שלך מלאה אש, מלאה אש של תורה, הוא קבוי, אין לו גודל פנימי בחיים, אז הכל אצלו כזה מונמח. אבל אצלך דווקא בגלל הגדלות שרכשת, אז יש לך יצריות יותר גדולה, ולכן גם התמודדויות שלך יותר גדולות. נכון, ברוך הבא, ברוך הבא למועדון הצדיקים, מועדון הקרב האינסופי, מועדון המלחמות שלא נגמרות. אבל צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא עוזר. לכן אומר רבן יהוידע, ועוד הרבה ראיתי, שכשרבי עקיבא ורבי מאיר, שהם היו, הם גדולי העולם, רבי, זה התנאים עם הכי הרבה, עם הכי הרבה עיסוק בסוד, דווקא כשהם מתלוצצים על היצר הרע, הקדוש ברוך הוא אומר לה, אל תתלוצצו, זה לא טוב שאתם מתלוצצים. קודם כל זה לא טוב כלפי עצמכם, כי דווקא בגלל שאתם גדולים אתם צריכים יותר ערנות, וזה לא טוב כלפי הסביבה, כי הרבה אנשים שבתחילת הדרך שמטפסים ומובדים מסתכלים עליכם, ואתם צריכים לעזור להם, לרשות להם יד מכוונת. להתלוצץ זה לא יד מכוונת, להתלוצץ זה לא לעזור, צריך לעזור, צריך להדריך, לדעת, כן, נכון, יש התמודדויות. וחוץ מזה, דבר שלישי, תדעו לכם שצריך סייעתא דשמיא. כשאתה מתלוצץ, אתה אומר, ניצחתי, זהו. זה לא נכון. אתה צריך תמיד עזרה ממרומים. צריכים את הקדוש ברוך הוא שיעזור לך. אתה צריך להתפלל. אתה צריך להאמין, לבטוח בהשם. לבקש מהקדוש ברוך הוא עזרה. עזרה להתגבר. ואם אפשר סוד קטן, יש כל מיני זמנים שאפשר להתפלל, וטוב תמיד להתפלל לסייעתא דשמיא, אבל כשהכהנים מברכים אותנו ואנחנו מקשיבים להם, ואנחנו מרוכזים בלקבל את ברכתם של הכהנים, וצריך להיות מרוכזים מאוד מאוד לקבל את הברכה של הכהנים, לא רק כהנים נותנים ברכה, אנחנו צריכים להיות עסוקים בלקבל אותה. בזמנים האלו שאנחנו, באותם דקות שאנחנו מקבלים את ברכת הכהנים, זה הזמן למשאלות לב מאוד מאוד גדולות, שהקדוש ברוך הוא יברך השם וישמרך, שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, יעזור לנו לשמר את העולם הרוחני שבנו, שייתן לנו השם, יפקח לנו את העיניים לשים לב, יאר השם, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, ייתן לנו חנינה, ייתן לנו מתנות קצת חינה, ייתן לנו קצת גב, עזרה, ממרומים. יעזור לנו להשכין שלום פנימי בתוכנו ובכלל. זמן ברכת כהנים, זמן של עת רצון מאוד מאוד גדולה. כמו גם זמן הוצאת ספר תורה. זמנים כאלו שיש בהם עת רצון לבקש על זה, על עזרה מהקדוש ברוך הוא, כי אנחנו רוצים להתקדם, כי אנחנו רוצים להיות צדיקים, ואנחנו יודעים שזה לא אומר כשאתה תהיה צדיק כשנגמרו המלחמות, להפך, אתה נכנס למקום יותר מורכב, תרצה עוד יותר לדקדק מצוות, עוד יותר לשקוט בתורה, תכנס למציאות עוד יותר מסובכת. לכן צריך יותר תפילה, תפילת הדרך, תפילה לסייעתא דשמיא, תפילה להארת פנים, להארת עיניים. אז ניסינו טיפה לסכם שלוש מערכות שמצאנו בכתבי הרב, בזה שיצר הרע אצל צדיקים הוא מתוגבר, או מצד הצדיק, או מצד הקדוש ברוך הוא, או מצד הגודל, התוכן הרוחני שיש בו גדלות. בזכות זה שיש אנשים צדיקים שהם סולחים את הדרך, הם עוזרים אחר כך לפלס לציבור כולו דרכים לעלות מעלה מעלה. ריבונו של עולם בוחן כליות ולב, יודע שכשאדם באמת רוצה להתקדם והוא רואה כמה הוא מצטער ועמל, הוא גם ישלח לו את ברכתו ממרומים וייתן לו את משאלות ליבו לטובה. תלמידי חכמים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל. אבל בזכות אותם תלמידי חכמים שהולכים מחיל אל חיל כל הזמן, ישראל עושה חיל. בזכות אותם תלמידי חכמים שנאבקים, ישראל צולח במלחמותיו, וישראל דורך על במותי ארץ. וגם האויבים הולכים ונכנעים לפנינו, והקדוש ברוך הוא יכניע אותם וישבור את קשתם ואת חרבותיהם, בלי שנצטרך אפילו לנקוף אצבע. הקדוש ברוך הוא יפיל אותם לפנינו חללים חללים. ככל שאנחנו נעסוק בהתגברות מחיל אל חיל, יותר ויותר חללים שם ייפלו לבד, בלי שנצטרך להילחם בכלל. כמו שהוא עשה בעבר, הוא ימשיך לעשות עוד בעתיד. וסכסכתי מצרים ומצרים, נאמר בנביא. בעזרת השם, כך יהיה על כל אויבינו מסביב. שבת שלום וחודש טוב.